אהלן, אני מארחת היום את דרור גוטליב. אהלן דרור.
אהלן.
מנכ"ל ובעלים של סוכנות ביטוח. הוא בן 51, נשוי לסי ואבא לאריאל, תום ואמה. הם כולם גרים בגני תקווה, ובימים אלה הוא מתאמן ביחד עם סי אשתו לתחרות איירון מן טבריה בנובמבר. דרור בעל תואר ראשון ושני, שניהם בהצטיינות, זה משהו שלא ידעתי קודם, למרות שבתיכון הוא היה במגמה סולארית שזה כל היום בשמש. בעבר דרור שימש כמנכ"ל ושותף בסוכנות ביטוח גדולה, ובמהלך השנים טיפל בלמעלה מ-10,000 תיקי ביטוח ועשרות מיליוני שקלים של תביעות ביטוח, והיד עוד נטויה. אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה, ובתחום הביטוח באמת ניסיון שווה זהב, אני יכולה להעיד על זה גם כלקוחה. לפעמים החלטה קטנה יכולה לעשות נזק או רווח מאוד גדול, ודרור עוד ישתף אותנו על זה בהמשך. וככה לחש לי שהחלום שלו זה לנצח את אבא שלו בשחמט. היי מאזינים ומאזינות יקרים, וברוכים הבאים לעוד פרק של The Bright Side. סיפורים אישיים על הצלחה עסקית. אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן, The Bright Side זה פודקאסט שנועד לתת כלים, השראה וידע לבעלי עסקים ויזמים בדרך העסקית שלהם. אני מארחת פה בעלי עסקים, עצמאים ומומחים בתחומים שונים שמספרים את הסיפור שלהם, נותנים ידע ועוזרים לכם לקצר את הדרך. אני חגית אבן צור ואני יועצת ומאמנת עסקית, שמלווה אנשים מוכשרים בעלי חזון מעורר השראה להגשמה והצלחה. בפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על נושאים עסקיים שמסקרנים אותי ומעניינים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וכדאי שיגיעו גם אליכם. תהנו. אלן דרור.
אלן.
מה שלומך? איזה כיף שאתה פה.
כיף להיות פה.
ותודה רבה שפינית מהזמן. אני יודעת שזה ימים עמוסים, שאתה מתכונן, מעבר לכל המשימות שיש בשוטף, מתכונן לאיירון מן, אז תכף נדבר על זה. כי זה בסוף הכל קשור, אבל באנו ככה קצת לתת ידע, כלים, השראה, קצת מהתובנות שלך בפרספקטיבה של זמן על ניהול העסק שלך והעשייה וההצלחה העסקית שלך. אז בוא תספר קצת קודם כל על היום יום שלך היום, על העשייה העסקית, מה העסק שלך בדיוק עושה, תספר קצת.
אז כמו שאמרת, אני הרבה שנים בתחום הביטוח, למעלה מ-25 שנה, זה המון המון ניסיון. בסופו של דבר יש לי היום כבר תיק לקוחות לא מבוטל של חבר'ה שסומכים עליי, שאני מלווה אותם לאורך זמן. זאת אומרת שכל בוקר אני קם בבוקר ואני, את האמת שלא כל כך יודע איך להתגלגל היום, כי יכולה להכנס פתאום איזו טביעה שמישהו חייב ניתוח דחוף וצריך לעזוב הכל ולטפל בזה. אבל בשוטף אנחנו באמת מטפלים בתיקי הביטוח, עוברים על הדברים, מנסים לחסוך בעלויות, מנסים לשפר את הכיסויים. כל הזמן מגיעים לקוחות חדשים, זה אומר שצריך לחפש את כל הדברים שיש להם, לאפיין את כל הפוליסות שלהם, לעבור לתוכניות, לתת להם המלצות. יש בזה, אני רואה בזה סוג של שליחות, אבל גם המון 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 אחריות. כשאתה ממליץ למישהו לעשות או לא לעשות משהו, הוא סומך עליך, ובביטוח זה יכול להיות הרע, אסון, החלטה לא נכונה, יכולה להשאיר משפחה בלי כסף. כמו שבצד השני, לפעמים אנחנו עושים החלטה שהיא נכונה ומנהלים את הדברים כמו שצריך וקורה משהו, אז גם יש לנו כיסוי ראוי ואפשר לצלוח את המשברים האלה ככה, לא אגיד בשמחה, אבל בשן ועין,
כן,
יותר נכון להגיד
כן,
את זה.
כן, אז אני, ממש מעניין אותי, כאילו ככה, אפילו נלך ממש אחורה, איזה ילד היית? מה, תספר קצת.
הייתי ילד מאוד מאוד שובב, מאוד. אני חושב שאין אספת הורים שאם יש לי לא חזרה עם איזה חרב, סכין, מזמרה, משהו שעשיתי איזשהו נזק כזה או אחר. באמת, תקופת הילדות לא הייתי תלמיד חרוץ, וזה לא ממש עניין אותי. אני זוכר שבתור ילד, אבא שלי ישב איתי על איזשהו מבחן במתמטיקה, וקיבלתי במבחן 100, אז המורה התקשרה לאבא שלי להגיד לו שהעתקתי. וככה אני זוכר את זה. שלא הייתקתי, פשוט למדתי איזה שעה לפני המבחן. אחרי הצבא החלטתי שאני באמת רוצה להתקדם ולעשות, ואז באמת השלמתי את הבגרויות.
חשבת שתהיה סוכן ביטוח?
לא.
מה חשבת שתהיה?
באמת שלא השקעתי בזה אף פעם מחשבה בתור ילד או בתור מתבגר, מה אני אעשה.
מה אהבת?
כל מה שקשור למספרים תמיד בא לי יותר בקלות, ומאוד התחברתי לעניין הזה. גם באוניברסיטה, כל המימון וכל החלק המתמטי היה לי הרבה יותר קל מהחלק הריאלי. וגיליתי שאני אוהב לעזור לאנשים באופן כללי, בלי שום קשר לביטוח. אני היום מתנדב במשטרה. משטרה עם מדים, כחולים.
איפה אתה מספיק את זה?
כן, מכניס. גם את זה הצלחנו להכניס. כן, אז אני אוהב לעזור, באופן כללי זה נכון. גם לסקנה עם סלים ברחוב זה לעזור. אחת כמה רחמה, אם זה העיסוק שלך.
לגמרי. אז איך בחרת ללכת לתחום הזה? למה דווקא זה?
אז שסיימתי את התואר הראשון, חיפשתי עבודה. חיפשתי עבודה בתחום של כלכלה. והתגלגלתי לחברה שמתעסקת בנושא של החזרי מס. בעיקר עם החזרי מס, אבל גם איזשהו תכנון עתידי שמאפשר להגדיל את ההחזרים בעתיד. והאפשרות להגדיל את ההחזרים בעתיד זה בעצם כל מיני תוכניות כמו קופות גמל וקופות ביטוח שמאפשרות לקבל החזרי מס יותר גדולים בעתיד. ופה נחשפתי לעולם הביטוח שלאט לאט נכנסתי אליו ופחות לנושא החזרי מס. משם המשכתי לסוכנות מאוד גדולה שבאמת התחלתי שם.
מה משך אותך בעולם הביטוח? למה דווקא התחלת, הלב שלך נטע לזה? מה היה שם?
כל העולם ההשקעות, כל העולם המימון, כל עולם הכסף באופן כללי. יש לי הבנה מאוד מאוד רחבה בתחום, וראיתי שאני יכול להשפיע על החלטות של אנשים, וזה מה ש...
זה בעצם כלים שבאו, שאתה משתמש בהם בשביל לעזור לאנשים בעצם.
לגמרי.
כאילו בסופו של דבר יש, זה כישרון שפוגש איזושהי תחושת משמעות. זאת אומרת, הכישרון שיש לך בהבנה המספרית, בעצם ובידע מימוני ובידע של השקעות, בעצם אתה משתמש בו בשביל לעזור לאנשים.
בדיוק.
ואז מה היו הנקודות מבחינתך בעצמך העסקית? נקודות שככה ממש ראית קפיצה, שאתה אמרת, זה, אם היית מפרק את זה ככה ל...
במקומות, חשבתי קצת על הנושא הזה, והמסקנה שהגעתי אליה זה ש... איפה שהתנהלתי מתוך עוצמה ולא מתוך פחד, שם קרו הדברים היפים. כי כל פעם שאתה מפחד לעשות משהו, אתה מתכווץ. באופן כללי, גם אם אתה בסוף עושה את הפעולה, אתה מגיע אליה מאוד מאוד מקובץ. ואם אתה משחרר את הפחד, אתה אומר, אני מספיק חזק ואני מספיק גדול ואני אתמודד עם זה ויהיה בסדר ואני סומך על עצמי, ואתה בא ככה עם חזה נפוח, אז אין סיכוי שתיכשל. בדרך מגדלים גם חוסן מנטלי, מגדלים גם הרבה כלים נוספים. גם אתה כבן אדם עובר איזשהו תהליך התפתחותי שבעצם אתה יותר גדול. אתה יכול להתפתח עד הגובה של עצמך. אם אתה הולך כפוף, אז מתחילה אתה מגביל את עצמך. ואם אתה הולך זקוף ואומר, אני דרור גוטליב, סוכן ביטוח הכי טוב בעולם. ואתה עושה את זה, ואתה אמיתי, ואתה כנה עם מה שאתה עושה. אז
רואים את זה. זאת אומרת, קודם כל מה שאתה אומר זה בכלל לא מה אתה עושה, זה מה אתה.
בדיוק.
זאת אומרת, זה איזושהי הוויה, הוויה של ביטחון, של שחרור, של אחדות עם הדבר שאותו אתה עושה. וככה יצאת על הדרך, או שזה משהו שהבנת תוך כדי?
אז זהו, בהתחלה קצת פחות, כי באמת הייתי באזור הנוחות, בסוכנות מאוד גדולה, את יודעת, עם תנאים ורכב וכל הסיפור הזה, ובשביל שלב החלטתי שאני עוזב, והתחלתי
לבוא... למה?
כי לא הסתדרתי עם הבעלים של הסוכנות, חוסר פרגון, חוסר יכולת להתפתח, ואני רציתי לקחת את הסוכנות למקומות מסוימים, ואיכשהו כל הזמן הגבילו אותי שם. אמרתי, אם לא רוצים, אני אעשה את זה לבד. וקמתי ועזבתי, וזה לא פשוט לקפוץ למים ולהתחיל לשחות לכיוון הזה אי שאת לא רואה אותו אפילו. ואז התחלתי לעבוד, ופתאום אחרי כמה חודשים התחילו להיכנס סכומי כסף מאוד משמעותיים, כי הייתי טוב במה שעשיתי. וככה אמרתי, וואלה, אני מרוויח כל כך הרבה, מגיע לי כאילו, זה אפילו לא הפער בין מה שהערכתי את עצמי לבין התגמול שקיבלתי בכסף. אבל מהר מאוד הבנתי שאני כנראה שווה את זה, והדימוי עצמי שלי סגר את הפער, ופתח פער חדש. כמובן שעוד פעם, החוכמה היא באמת גם להשקיע בעצמך, כי בעסק שהוא, שאתה העסק, אתה צוכן כלי העבודה, אז תשחיץ את הסכין, כאילו זה ה...
אוקיי, זאת אומרת, אז הדבר השני שאני לוקחת מפה זה להשחיץ את הסכין ולעשות תהליכי שיפור. מה, איזה דברים עזרו לך במהלך הדרך לגדול מבפנים?
זה, בתור התחלה בפן המקצועי, כל הזמן להיות אפדייט, וכל הזמן לחשוב איך, איך אתה יכול להיות יותר טוב ברמה המקצועית שלך.
השתלמויות, זה אומר?
זה יכול להיות השתלמויות, זה יכול להיות כלים כמו תוכנות מתקדמות, לחשוב לאן הענף הזה הולך.
טכנולוג ב...
אני משתדל להיות.
אוקיי, אין, לנו, אין לכולנו ברירה.
א', זה נכון, ובית, אני לא, אני לא הגרסת בטא של, של הטכנולוגיה, אבל כן, אני מאמץ יחסית מהר טכנולוגיות, ואני חושב שזה... שחוסך גם המון זמן לנו כי, כמי שעובד, וגם ללקוחות מצד השני, ניתן כלים הרבה יותר טוב לקבל מידע או, או מה שזה לא יהיה. זה בצד המקצועי. הצד השני זה ברמה האישית. זה, זה קורסים וכל מה שקשור להתפתחות אישית. גם בעולם של ניהול העסק. יש, יש, יש פרקטיקה של עשייה עסקית, אבל גם בתוך ניהול העסק אתה צריך להביא יכולת מנטלית ו... פתאום נותנים קשיים, ופתאום יש לך איזשהו לקוח מאוד גדול שעוזב. סתם, כי גיסו התחיל להיות סוכן ביטוח, והחליט לעזוב אותך אחרי 10 שנים, אפילו בלי סיבה.
קנה אליו?
בהתחלה יותר, היום קצת פחות, אבל...
מה עוזר לך היום ככה לקבל את זה באווירה, מה שנקרא חסונה?
אז היום זה אחד מרבים. שיש לך די הרבה לקוחות, אז אם אחד עזב, זה לא נורא ברמה הכלכלית. ובלי שום קשר, אתה מבין שזה דרכו של עולם, כמו שאנשים עוזבים עם סוכן ומגיעים אליך, אז מן הסתם עזבו מישהו מאחורנית, כי כנראה שאולי הגיע הזמן. בהתחלה זה ממש היה מאוד אישי, וגם חלק מהעניין של חוסן מנטלי לבוא ולשחרר ולהגיד, אוקיי, בוא נלמד למה הוא עזב, יכול להיות שבאמת איפשהו טעינו וזה פשלה שלנו, ואז מזה צריך ללמוד כדי שלאבא לא יקרה. אבל אם עשית את הכל כמו שצריך והחליט לעזוב, אז בסדר, זה לגיטימי, זה שלו. תביא חיבוק ותמשיך, ואני פה אם תרצה משהו, אז...
אוקיי, זאת אומרת, יש כאן איזושהי אמירה שאני שומעת מתחת זה, שכאילו כל זמן שאתה יודע שאתה את הצד שלך בעסקה עשית באופן מיטבי, וטיפלת והיית מקצועי ודאגת וזה, אז אם מישהו עוזב, זה לא משהו שמעליב אותך. זאת אומרת, אתה דואג לחלק שלך במערכת יחסים.
נכון. מצד שני, אם מישהו עזב כי אני איפשהו בדרך פישלתי את זה בסדר, אז גם שם הייתה איזושהי הלקאה עצמית, על למה פספסתי וזה, וגם היום, אז אני מבין שגם טעויות קורות, כי מי שלא עושה לא טועה. אבל החוכמה היא רק ללמוד מזה, כאילו, שאבא זה לא יקרה. זאת אומרת, שילמנו שכר לימוד, לפחות נלמד את ה...
לקחת את השיעור בשתי ידיים ולתקן ולשפר.
בוודאי, זה נכון לגבי כל עסק. עסק יש לו אינטראקציה אינסופית עם לקוחות, ו... אי אפשר לרצות את כולם, זה פשוט בלתי אפשרי. תמיד יבוא מישהו שיהיה פחות מרוצה, צריך רק ללמוד מזה, מהחוסר סביבות רצון שלו, מה אפשר לעשות כדי לשפר את סביבות הרצון של שאר הלקוחות. לפעמים זה דברים קטנים אפילו.
אוקיי, תגיד, אתה יודע, מאזינים לנו אנשים שהם עצמאים, שהם בעלי עסקים, שהם... מעבר לדברים האלה, היו דברים שממש עשית כדי, שאתה אומר, זה משהו שאם היית יכול ללחוש לאיזה סוכן ביטוח או עצמאי בתחילת הדרך, איזשהו טיפ צמיחה עסקית, הייתי אומר לו את זה.
אני, תראה, העולם שלנו הוא בנוי מהמון המון ריטיירים קטנים. זאת אומרת, כשאתה מגייס לקוח, אתה לא מקבל הרבה כסף, אתה מקבל 10, 15, 20, 30 שקל לחודש. ואתה מתחיל לאסוף אותם לאט לאט. כדי להגיע לתוצאה, לפחות ברמת ההכנסות, צריך להתמיד. את המפתח היא פשוט התמדה. לא לוותר כל יום, לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, מה אני עושה היום כדי לשפר את העסק שלי? מה אני עושה כדי לשפר את מצבם של הלקוחות שלי? מה, איך אני מגיע, איך אני עוזר לעוד אנשים? זה המיין ביזנס.
מה שאתה אומר לי, זה לא קוויק ווינס, זה התמדה ונחישות, וזה בוקר בוקר. אתה עם שרירים, הולכים ונבנים, כדי לתת את הערך שלך לכמה שיותר אנשים.
נכון, זה בדיוק שמה.
ואיך הבנת את זה? כי אנחנו הרבה פעמים יוצאים לדרך, וקורים דברים, ואז האנרגיה יורדת, פתאום לא בא, ואני עצמאי, אז אף אחד לא יושב לי על הראש, ואני צריך בעצם להיות המוטיבייטור של עצמי. איך, איך אתה... מה, תמיד זה היה לך קל?
לא, אז זה לא, לא. מי שיגיד שתמיד זה קל, אז כנראה בירידה. אין ספק בכלל. תקופה ארוכה היה לי ייעוץ עסקי. אני חייב להגיד שאתה הייתה ייעוץ עסקית שלי תקופה לא מבוטלת, ועשינו חי. מציבים יעדים, וכן אתה כבר לא לבד, וכן אתה צריך לתת איזשהו סוג של הסברים. בכל זאת, אוקיי, שמנו יד, ועכשיו מה? לא עמדנו פה, אז למה? אז כבר אי אפשר לחפף. והצד השני, דרך אגב, שאני רואה מלא בעלי עסקים שהם מצליחים לעמוד ביעדים שלהם, אבל לא יודעים לפרגן לעצמם את ההצלחה.
מה זה אומר?
זה אומר ש... סתם דוגמה, אם אתה אומר, אני עד סוף השנה אעשה ככה וככה מחירות, או אני אגיע למחזור כזה וכזה. שים פרס בקצה. נסיעה לחוץ לארץ, אוטו חדש. לא יודע, כל אחד בעיה.
כאילו, תפנק את עצמך.
שים איזשהו, אם היה לך יש מחירות, היית שם לו בקצה המטרה גם איזשהו גזר טעים. שים גם לעצמך את הגזר הזה, ותפרגן לעצמך.
אוקיי, רעיון מקסים. אגב, בעמידה ביעדים, בסופו של דבר, לא מה שחשוב זה שעשינו את הפעולות שהובילו. היעדים זה תוצאה, תוצאה לא בשליטתנו. מה נמצא בשליטתנו? הגישה שלנו והמעשים שלנו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לדפוק חשבון לעצמנו, זה בדיוק מה שאמרת, זה על ההתפתחות הפנימית שאנחנו עושים, ועל היכולת שלנו לשמור על הנחישות ועל הלהט הפנימי. מצד שני, לעשות את הפעולות. מה זה הפעולות שאתה עושה כל יום כדי שהעסק הזה ילך ויגדל ויגדל, ורק עכשיו ככה בדרך לאולפן סיפרת לי על הקפיצה הגדולה שעשית ממש לאחרונה. אז זה, מה גורם לזה? איך שומרים על ה... כאילו, איזה פעולות אתה עושה שם?
אני היום בעיקר מגיעים ללקוחות מפה לאוזן. אנשים שמרוצים מהשירות, ממליצים לחברים שלהם, שאומרים, תקשיב, יש לי סוכן, הוא ככה, אחרת, יש לי מקרה, כזה או אחר. דבר עם דרור, הוא יעזור לך. לא, אני לא סופרמן, זה לא שאני מצליח לפתור את כל הבעיות בעולם, אבל אנחנו עושים לפחות 100% מאמץ. זה, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. הצד השני זה שיתופי פעולה. יש עיסוקים שהם, עיסוקים שהם משלימים. יש לי שיתוף פעולה עם רואי חשבון, שהוא על בסיס קבוע, מעביר לי לקוחות שלו. בסיס קבוע, התחיל עסק, הוא היה עצמאי קטן, פתאום הוא נהיה חברה בעם, פתאום יש לו כבר 6-7 עובדים, פתאום יש לו כבר ביטוח עסק, פתאום צריך סוכן ביטוח, מישהו שילווה את כל הביזנס הזה. אבל בעיקר פלא אוזן, בעיקר זה לקוחות שאומרים וואלה, סומך עליו, כדאי לך ללכת אליו. זה המפתח. וזה מגיע מפה שני, אתה צריך לתת את מלוא התמורה מה שנקרא. ושלקוח יהיה מרוצה כדי להמליץ עליך, אתה צריך לתת לו את השירות ברמה הכי גבוהה.
תראה, לשאלה הבאה אני יכולה לענות בעצמי, כי אני לקוחה שלך, אבל אני דווקא רוצה שאתה תענה. מה הם ממליצים? למה הם ממליצים? מה גורם ללקוח? אתה יודע, יש תפיסה כזאת שאומרת ששירות טוב, זה ציפיתי, קיבלתי. כאילו, שילמתי למישהו על שירות, אמרתי, וואלה, זה מה הוא צריך לתת לי, ציפיתי לתמורה מסוימת וקיבלתי, אני אומרת, זה שירות טוב. אם ציפיתי ולא קיבלתי, מה אני אומרת? שירות גרוע. אבל אם לא ציפיתי וקיבלתי, אני אומרת שזה שירות מעולה, ואז אני גם הולכת ומספרת את זה בעולם. מה גורם, מה זה... נמצא בידיים שלך, שגורם לאנשים ללכת ובצורה אקטיבית להפנות את הסביבה שלהם אליך.
אז אני חושב שזה מגיע ממקום של ביטחון. זאת אומרת, זה כבר לא ברמה של שירות, אלא ברמה של אמון. זאת אומרת, ברגע שאני הופך להיות איש אמונם, והם סומכים עליי, והם יודעים שהביטוח אנחנו משלמים הרבה שנים, ואנחנו לא יודעים בפועל אם הקופסה השחורה הזאת תעבוד בסוף.
כמו משולש ברמודה.
לא יודעים, אנחנו במקרה טוב יודעים מה כתוב שם, להבין מה אפשר לקבל זה סינית. אבל ברגע שהם יודעים שאני אהיה שם, אם וכאשר, והם יודעים שאני אעשה את המקסימום כדי שהם יצלחו את זה, הביטחון הזה נותן להם את האפשרות להגיד, אני סומך עליו, אני יודע שהוא יהיה שם. זה שאני כבר לא אורך זמן נמצא באותו מקום, ותמיד אני שמח לעזור, אנשים מבינים ש... יש פה על מי לסמוך, וזה הסיפור. זה אפילו נושא של שירות. כן, אני זמין, כן, טלפונים והתשובות, ואני מטפלים בדברים, אבל הכל בסדר. אבל איך אמרת, זה more of the same. אבל התחושה היא שאני סומך על דור שהוא יהיה שם, זה מה שיגורם לאנשים לשלוח אותם אליי. שהם יודעים שאני הוגן והגון, שאני לא עושה ללקוחות שלי דברים לרווח אישי, זה לא מעניין אותי. הכסף שאני מרוויח זה תוצר לוואי. זה תוצר לוואי של תעזור מספיק, תקבל תמורה, יקום מתגמל, זה לא, אני אפילו לא צריך לחשוב על כסף.
אוקיי, אז קורה. אני, אולי אתה לא בצניעות, לא אומר את זה, אבל אני מדבר על סטנדרטים גבוהים ועל מצוינות, ועל כשאתה עושה משהו, לעשות אותו לא 100%, אלא 120%. ואני אלך רגע שנייה דווקא לחיים האישיים, כי בסופו של דבר, אתה יודע, זה אנחנו, 360 מעלות בכל הדברים שאנחנו עושים, ואם הסטנדרטים שלנו גבוהים במקום אחד, אז הם באים לידי ביטוי גם במקום אחר. בוא, אתה איירון מן, בוא תגיד על זה כמה מילים. זה לא משהו ש... זה נראה לי משהו שאפשר קצת להתעכב עליו ולעשות ממנו היקש גם לעשייה העסקית. תספר על זה קצת.
אז כן, לעשות תחרות...
לא כל מה זה אומר למי שלא יודע.
נראה לי כבר שכולם מכירים, אבל איירונמן זה שחייה של 3.8 קילומטר, 180 קילומטר רכיבה, ואחר כך כינוח מרתון. דרך אגב, שאלו פעם מה ההבדל בין מרתוניסט לאיש ברזל. אז מרתוניסט אומר, נשאר לי מרתון. איש ברזל אמר לי, נשאר לי רק מרתון. זה בערך ההבדל. אבל התחרות עצמה זה המסיבה, זה לא הסיפור או האימונים, זה לקום ב-4 בבוקר כמעט כל יום על בסיס קבוע. זה אומר... 20-25 שעות שבועיות ספורט. עכשיו אנחנו לפני תחרות בנובמבר, כמו שאמרת, אנחנו גם סי וגם אני עושים ביחד תחרות בטבריה. אימון שישי 4-5 שעות, אימון שבת עוד 6 שעות והלאה. הגוף עייף, תוסיפי עוד 3 ילדים, ומשרה מלאה בעבודה, והתנדבות במשטרה. אז כן, זה אינטנסיב.
זה מחירים. מה גורם, כאילו, זה כיף? מה גורם לך לעשות את זה?
זה כיף. אלף, זה כבר הפך להיות חלק מהחיים. תקופה, אני כבר כמה שנים בסיפור הזה, וזה כבר הפך להיות חלק ממני. כן.
מה למדת מהדרך הזאת? כמה שנים אתה בתוך התחביב הזה?
מ-2014.
2014, אנחנו מדברים על 8 שנים.
נכון.
שאתה משקיע המון שעות בשלושה סוגי ספורט מאומצים. יום-יום, וזה משהו שבהכרח משפיע על כל תחומי החיים. איך, באיזה אופן?
אז בתור התחלה, אתה מבין שאם אתה מתאמן מספיק או משקיע מספיק, אתה תגיע לכל דבר שתרצה. זה נכון באיירונמן, זה נכון גם בבית, זה נכון גם בעסק. שאלת, איפה מגיעה הצלחה עסקית? אם יש לך כוח לרכב, לא יודע, 4 שעות, ואחר כך שהרגליים שבורות לצאת ולרוץ עוד שעתיים, אז בסדר, אז אם צריך ללכת לחברת הביטוח ולנסות להוריד את הירח בשביל מישהו, איזושהי טבעיה שאף אחד לא מוכן לגעת בה, ואתה הולך למנהל את המחלקה ויושב אצלה במשרד והופך לה במרכאות השולחן בנחמדות, ואומר, טוב, בסדר, יאללה, אני אשר את התביעה, אז אתה מבין שאין, היכולת שלך היא לא מוגבלת, והנחף תחליט שאתה עושה, אז אתה עושה, ואתה לא נשבר, ונהיה חם בחוץ, אז בסדר, אז חם, בסדר, אז שותים עוד כוס מים, אז גם בכל המקומות האחרים, אתה הופך להיות הרבה יותר חסין, ועם יכולת התמדה, אתה גם מבין שכדי להצליח, שאלת מאיפה היום-יום לקום, גם להתאמן, אבל גם בעבודה. אם אתה רוצה לבנות עסק, אין צ'יק צ'ק הפקות, אתה לא קם ואחרי שעתיים תומש שלך עסק מצליח עם 8 עובדים ומחזור של 20 מיליון שקל. זה לא עובד ככה. זה תהליכים ארוכים. צריך לאט לאט. אז גם באימונים אתה מעלה את העומסים לאט לאט, אתה מבקר אותם, אתה נותן לגוף גם את המנוחה. גם בעסק. יש תקופה לחוצה? בסדר, כך שבוע מנוחה. תוריד קצת פעילות, תנוח, תושש, תאסוף כוח, תחזור חדש. אי אפשר להתחיל בכל הכוח ואז להגביר. זה יכול להחזיק לתקופה מוגבלת, אבל לאורך זמן זה כשיטה לא יכול לעבוד.
זאת אומרת, זה משהו שלמדת ממנו נחישות, לשים יעדים ולא לוותר עד שאתה משיג אותם. אתה מוצא את עצמך, נגיד, חושב על האנלוגיה, רגע, זה משהו שלמדתי ואני אשם בעסק, זה משהו ש... או שזה משהו שהוא פשוט חלק ממך.
אני חושב שהיום זה כבר חלק ממני. הנושא הזה של של ההתמדה ולא להישבר והחוסן המנטלי, אני כבר לא... בסדר, זה קשה, שטוף פנים, כאילו שתי עוד קפה, כאילו אין פה... אין מה לעשות, זה הביזנס, לא משנה אם זה ספורט או משפחה, אבל שקשה מרימים רמה, ועוד פעם דיברנו על זה, באופניים שקשה לך, אז כנראה שאתה מטפס. גם בעסק, כשאתה מרגיש את הרגליים כואבות, זה אומר שהעסק שלך בגדילה, אין פה חוכמות. אם אתה מרגיש שקל לך וזה, כנראה שאתה במדרון די תלול אפילו, ואתה בדרך להתרסק. כן.
אז אני רוצה רגע לעבור לנושא השלישי, הלא מאוד קטן, כמו שהשניים האחרים לא מאוד קטנים, שזה חופש כלכלי, שזה ככה... מין צמד מילים שהם במציאות היום בישראל, אנחנו לא, הרבה מאוד אנשים זה חלום עבורם להגיע לאיזשהו חופש כלכלי, ואנחנו יודעים שרמת החיים פה הולכת ו, 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 ובעצם, רגע, אני אעשה פה הפסקה, שאנחנו יודעים שבעצם יוקר המחיה פה הולך ו, ועולה, ואנחנו שומעים על זה הרבה קולות, ו... ואתה אמרת לי שאתה מסכים קצת לשתף ולדבר על הדרך שלך, על איך השגת חופש כלכלי ומה היו השלבים בדרך. אתה יכול?
טוב, בוא נעשה את זה סדר. דבר שונו, מה ההגדרה של חופש כלכלי? כן. זה היכולת שלנו לחיות ברמת חיים כמו שאנחנו רוצים, בלי לעבוד יותר. אז נעשה סדר, אני לא בחופש כלכלי.
אוקיי.
אבל אני מקווה להגיע לשם. זאת אומרת, זאת היא השאיפה. מה שראיתי, יש לי לא מעט לקוחות שהם בתפקידים בכירים, מנכ"לים, סמנכ"לים, אנשים בעלי עסקים, והסתכלתי מה הם עושים, מה, עסק מצליח, אוקיי, מה עושים עם ההצלחה העסקית הזאת, איך הוא מייצר לעצמו מצב שהוא גם באיזשהו שלב יוכל להפסיק לעבוד, כי עבודה זה אמצעי, זה לא מטרה, בסדר, זה מטרה שהיא בסדר, היא ממלאה והכל, אבל באיזשהו שלב אתה גם רוצה שתהיה לך את האפשרות לבחור לא לעבוד יותר. ומה שראית זה שהם חלק גדול מההכנסה שלהם מנסים לנתב למקומות של, שיצר להם איזושהי הכנסה פסיבית. זה יכול להיות תיק השקעות, זה יכול להיות נדלן, זה יכול להיות נדלן בארץ, זה יכול להיות נדלן בחול, זה יכול להיות כניסה כשותף לעסקים אחרים כמשקיע ולא כאיש שעובד פיזית. ואני לפחות זיהיתי את הפוטנציאל איפה שאני יכול לעשות זה נדלן בחול. ונכנס לי בתחום הזה בצורה מאוד מאוד
משמעותית. מתי בכלל... סליחה, תמשיך.
לא, זה קרה לפני משהו כמו 5 שנים. יותר ויותר לקוחות פנו אליי ואמרו לי, תקשיב דרור, הציעו לנו להשקיע בארצות הברית, מה אתה אומר? אפשר להרוויח הרבה כסף. ובאמת, אם בארץ אנחנו מדברים על צורה מסחירות בדירה, באזור ה-2.5-3%, בארצות הברית זה 8-10%. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אותו סכום של כסף, והסחירות תהיה שווה לבערך פי 4. ואת מבינה שהפוטנציאל העסקי שם הוא הרבה יותר גדול. מצד שני, מורכב, לא בארץ, ויש כללים, ויש חוקים, ומאוד מאוד מסובך. וגם כדי לעזור ללקוחות שלי, וגם כדי למנף את ההון העצמי שלי, נכנסתי לתחום הזה. הכרתי שותף מקסים בשם שוקי, ואנחנו ביחד רכשנו עשרות נכסים בארצות הברית. מתוך, כן, כוונה שמתישהו אפשר לנו גם לצמצם את התלות בעבודה. אני מאוד נהנה מהעבודה שלי, אז אני לא רואה איך אני פורש, אבל החופש כלכלי זה היכולת לבחור, לא בכך צריך לפרוש מהעבודה, אפשר לבחור, לצמצם. אז זה הכיוון, זה הכיוון.
אוקיי, אתה מספר את זה ככה במין... כלילות כזו, אבל כמה שנים אתם בתוך התהליך הזה?
אנחנו כבר 4 שנים.
איזה מיומנות צריך בשביל להתפתח בתחום הזה?
אם אתה, בתור התחלה להבין את שפת המקום, אתה עובד בארצות הברית, אז רצוי שתבין אנגלית. נתחיל מהסוף. אני הצטרפתי לשוקי שהוא כבר תקופה ארוכה בביזנס, וחסכתי לי עקומת למידה. אפשר ללכת ולקנות לבד ולמכור ו... ולהבין שאם אתה עושה ככה, תקבל אחרת, ויש מיסים ועניינים ועלויות, ו... או לקחת מישהו שיש מקצוע, שאתה סומך עליו, ומאנגז'ה, יד ביד, ללכת ולעשות את הדברים ביחד. וכל אחד מביא את היתרון היחסי שלו, הוא מביא את הניסיון שלו בארצות הברית, ואני מביא את הידע הפיננסי שלי, ואנחנו איך לממן את העסקה, ואיך, ומה יהיו תוצאות, ומה הרווחיות, ואיך נרוויח, ומאיפה נעשה, וכל מיני חשיבה שהיא ככה מחוץ לקופסה.
איך החיבור ביניכם?
חיבור מהמם. אני סומך על שוק, דרך אגב, בארצות הברית עכשיו, צריך לחזור בימים הקרובים. גם בתחום הזה, דיברנו על חוסן מנטלי, צריך הרבה מאוד חוסן מנטלי, כאילו, יש תוכניות.
גם חוסן פיננסי.
מן הסתם, אבל זה בעיקר מתחיל מחוסן נפשי, כי תכננו תוכניות ואז באה הקורונה. וכל מה שתכננו קרה בשנתיים אחר כך. עכשיו, בנדלן שנתיים איחור של משהו יכול להיות קטסטרופה. אז צריך לקבל את זה בהבנה, ולדעת להתנהל נכון, ולא להתנהל בהלוואות יותר מדי גדולות. אם אתה ממנף את עצמך, אתה חשוף. אם אתה עובד בעיקר עם מון עצמי, אז בסדר, אז אתה מרוויח פחות קצת, אבל אתה לא מפסיד את התחתונים, כי אתה צריך לשלם ריביות מאוד גבוהות לאחרים. התוכניות כל הזמן משתפשות. אתה מתכנן משהו, ופתאום...
המציאות לא...
לא, לא, זה...
לא שמע על התוכניות.
האקסל נראה פנטסטי, בפרקטיקה זה נראה הרבה פחות טוב. מצד שני, מ-2019 עד היום השוק בארצות הברית עלה, אני חושב באחוזים אפילו יותר מאשר בארץ. ועם רוח גבית כזאת, אז השווי של הנכסים שלנו עלה בצורה חדה. אז כן, בתזרים לא הרווחנו כמו שציפינו, אבל העון העצמי שלנו גדל מאוד, כי הנכסים שווים היום. לדעתי באזורים של כפול מה ששילמנו עליו לפני 4 שנים.
וואו. כן. גם את זה לא, בטח באקסל לא תכננתם לזה.
לא.
אבל לפעמים זה גם מפתיע לטובה.
כן. תראי, בעולם שלנו יש שני סוגים של משקיעים. יש משקיעים שמה שנקרא פליפ. קונים בית, משפצים אותו, מוכרים אותו. 3, 4, 5 חודשים, קנו את הבית ב-$50,000, השקיעו את $50,000 ומכרו ב-150. הרוויחו את ה-10% שלהם ב-$50,000. ויש עולם שלם של רנטלים, זה אומר אני קונה את הבית ב-$50,000, אני אשקיע עוד כמה עשרות אלפי דולרים ואחר כך אני אזכיר אותו ב-$2,000 לחודש או כמה שזה לא יהיה. אנחנו רנטלים, אנחנו בונים על שכירות חודשית. אם שווי הנכס גדל באופן משמעותי זה בסדר, ההון שלי גדל, אבל בתזרים זה לא ישתנה. מה שקרה זה שגם השכירויות מאוד עלו בשנה האחרונה בארצות הברית, ואז גם ההכנסות שלנו גדלו. שורה התחתונה היא שאנחנו בכיוון הנכון. אז עדיין לא חופש כלכלי, אבל אין ספק שאנחנו
בדרך.
בכיוון, כן.
מה היה ככה שאתה מסתכל על כל הדרך שלך, רגע הכי מאתגר עבורך? רגע שממש ככה תפסת את הראש, ומה, לאן אני הולך מפה, מה אני עושה? בכלל, היו רגעים כאלה?
לא זכור לי איזשהו רגע דרמטי ככה של... להיות או לחדול כזה, אבל זה מורכב מהמון המון משברים קטנים, ועוד פעם, אם אפשר לשבת לקים סוכת אבלים ועל כל אירוע, ואפשר, יש משפט שאומר, סקיני און פיני דק, כאילו לשים פני על אור ברווה, זה פשוט מחליק כזה, אז החוכמה היא כאילו לדעת, לקחת את הדברים בקלות, בכלל בחיים, אני חושב שעדיף לקחת את הדברים קצת בקלות, יש לנו מספיק... מספיק דברים מורכבים, אז לא צריך לעשות מכל דבר עניין. אפשר להקליל קצת את האירוע הזה.
זה בטבע שלך, הכללה הזאת? או שזה משהו שלמדת לעשות?
אני חושב שכן. יש לי... אני אוהב לצחוק על דברים, יש לי המון חוש הומור. חלקו ציני אפילו. אבל כן, זה כיף. מה, אתה יודע, תראי, בסופו של דבר החיים זה מחלה סופנית. ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז enjoy, צריך ליהנות. גם בביזנס שלי, את יודעת, אז כל יום מישהו מתקשר, אל תשאל מה קרה.
בדיוק, אני אומרת, אתה רואה את ה...
לגמרי.
חושבת על הפעמים שאני התקשרתי אליך, חוץ מבדברים שאנחנו בחיבורים עסקיים, אז זה ברגעים הפחות נעימים.
נכון, בסדר. אז החוכמה היא באמת להבין שהחיים הם כאן ועכשיו, אנשים כל הזמן עסוקים באומה היה, או מה יהיה, שוכחים, בוא, הביזנס הוא is today, לא? וזה אומר, אם אתה רוצה לעשות משהו, תעשה אותו. קום ותעשה. אתה רוצה לעשות את האירומנט, קום ותעשה. אתה רוצה לפתח את העסק שלך, יאללה, בוא, שב, תכתוב תוכנית עסקית, קח יועץ עסקי טוב, ותתחיל להריץ העסק קדימה. אל תחכה, מחר, על הירחנו.
אני לא חושב שרוב האנשים באמת לא עושים. אתה יודע, אומרים שהפער הכי גדול שיש לאנשים, זה בין מה שהם יודעים שהם צריכים לעשות, למה שהם עושים בפועל. אצלך הפער הזה מצומצם. מה, אם היית אומר למישהו, כך, כך, מתנה ממני, זה משהו שמקצר את הדרך בין ההבנה לבין העשייה. מה זה היה?
אני חושב שהרבה אנשים מתנהלים מפחד. הפחד הוא פחד ודחיינות. שני דברים שהם עובדים טוב ביחד. אפשר פשוט להפיל את זה על ה... להפיל את, את הדחיינות על הפחד. אבל בגדול, כאילו, אנחנו מפחדים משינויים. אזור הנוחות הוא נוח. בהגדרתו. בחלק גדול מהמקרים, אנשים עושים דברים, כי אין להם ברירה. אין להם ברירה, אז הם פשוט קיים ועושים. החוכמה היא להתנהל מגדולה, לא מפחד. לבוא ולגדול, אוקיי, יאללה. אני רוצה להיות לא מידלמן, אני רוצה להיות נוכח. אני רוצה להיות מותג. אז בוא נראה, מה צריך לעשות? קום ותעשה. בסדר, זה לא הולך להיות חלק, בטח לא הולך פשוט. אבל אם לא תעשה, זה בטוח לא הצליח. זה בטח. ופה, כן, קום ותעשה, קפוץ למים. תאמין בעצמך, תאמין. אנשים מוכשרים. ואם פחות, אז קח מישהו מקצועי שיעזור לך ויתמוך בך. אם זה ברמה אישית, אם זה ברמה מקצועית.
לא להתבייש גם להיעזר,
לא.
בעצם.
אני עד היום שואלים אותי שאלות, ואני אומר, לא יודע, אני אבדוק. לך לזה, הוא אלוף העולם בי. אני... אי אפשר להיות מומחה בהרבה. אפשר להבין בהרבה דברים דרך אגב. אי אפשר להיות מומחה ב-7,000 דברים.
כן.
ביטוח זה תחום, יש בו לפחות עשרות קטגוריות. כמו ישבתי עם מורה. שאלה אותי משהו לגבי הפנסיה התקציבית שלה. מבין קצת. מומחה? ממש לא. אז אמרתי, יש לי מישהי שאני מכיר, שהיא מתמחה, היא עושה בוקר עד ערב, עובדי משרד חינוך. זה מה שהיא עושה, זה העיסוק שלה בחיים. נתתי לה את הטלפון, שלחתי אותה אליה.
אתה יודע, בטח לא זוכר, כי התהליך שלנו היה לפני הרבה מאוד שנים, אבל הדבר הראשון שמגיעים לפגישה, עקרון הצלחה, שהוא הכי חשוב בכלל שגם התהליך, הייעוץ יצליח, זה פתיחות. זאת אומרת, אם לבן אדם אין פתיחות, כל פוטנציאל השיפור שלו, אפשר לזרוק אותו לפח. בן אדם שרוצה לעשות איזשהו שינוי, גם אם הוא חושב שהוא יודע הכל, אבל השינוי לא קורה בפועל, כנראה יש משהו שחסר בידע. והוא צריך להיות פתוח ומוכן לשים סימן שאלה, כדי לראות, רגע, הסתכל ימינה ושמאלה ולשאול, מה אני צריך לדעת, למה אני צריך להיפתח, כדי שהשינוי הזה יקרה. נראה לי שיש לך את זה בדיפולט שלך. זאת אומרת, שאתה בא בענווה, ועם אי-ידיעה למקומות שאתה מרגיש שאין לך את התשובה שם.
אופה, זה מגיע מדימוי עצמי. אם הדימוי עצמי שלך מספיק חזק, זאת אומרת, אני דור אלוף, זה בסדר, גם אם אני לא יודע הכל.
לא צריך להוכיח לאף אחד שום דבר.
שבו התפרסם המודע בעיתון שמישהו מוכר אנציקלופדיה, אומר, התחתנתי, אשתי יודעת הכל. אז... אין מישהו שיודע הכל, זה פשוט לא יכול לעבוד, ואם אתה מבין את זה, וגם לקוח שאתה אומר לו, תשמע, אני לא מבין בזה, או תן לי לבדוק, או לך לאו כי הוא מומחה בזה, זה לא בושה, נהפוך הוא, זה גדולה עליו, אבל להגיד, אני לא מבין.
כן, אני אגיד שאני חושבת שאנשים בעלי מקצוע מוכנים להגיד כזאת תשובה, כשהם נמצאים בסיטואציה שהם יודעים שאת מה שהם יודעים, הם עושים הכי טוב. ואז אני אומר, אוקיי, כאן גבול הידע שלי מסתיים, אני בטוח בעצמי, שלם עם עצמי, מצפוני נקי, שעשיתי את הכי טוב שלי, עכשיו בוא נראה, אני אלך לבדוק, ואני אברר, אני אשאל, אני אפנה, אני אראה איך אתה יכול, איך אני יכול לעזור לך באמצעות מישהו אחר, באמצעות ידע של מישהו אחר. אבל אתה צריך קודם כל לדעת, גם לסמוך על עצמך, אבל גם לדעת שעשית את הכי טוב במה שיש לך.
כן, וזה מגיע מניסיון. אתה יודע מה הניסיון שלך. ישבתי לפני איזה כמה חודשים, איזה מישהו, ואתה אמרתי, תשמע, בפוליסה שלך, אם תתמיד עד גיל הפרישה, הוא לא רחוק משם, תקבל מענק של 7%. אז הוא אמר לי, מאיפה אתה יודע, איפה זה כתוב? אז אמרתי לו, ב-2001, שהפניקס השיקה את הפוליסה, אני ישבתי באולם ושמעתי את זה. אז אתה מספיק שנים בתחום, אתה נוכח באירועים עצמם.
יש לזה אפילו... יתרונות, אה?
כאילו, בהנחה ואתה עוד זוכר.
לא הרבה.
בהנחה שאתה עוד זוכר.
אז, הנה כן. מצאנו יתרון.
יש לי נטייה לזכור דברים. אז, אז כן, אז... יש, אתה אוסף ידע במהלך השנים, וחלק מהידע זה גם לדעת איפה, עד לאן אתה יכול לקחת את זה על עצמך, ומאיפה אתה צריך לעזר באחרים.
תגיד, אתה מסתכל קדימה, שנים קדימה. איזה עוד יעדים לא כבשת? איזה חלומות יש לך שאתה עוד ככה מרגשים אותך ובא לך להגשים?
יש, תמיד יש חלומות. יש חלומות משפחתיים, הילדים יש לנו אתגרים שאנחנו מאוד רוצים שהם יגדלו ויגיעו למקומות הנכונים להם, שזה לא פשוט. גם ברמת העסק, גם בארצות הברית יש עדיין עוד אתגרים והעסק עוד לא בשל ואנחנו עוד בדרך לשם, ויש לנו עוד מקום לעשות שם כמה קפיצות יפות. וגם בארץ, אני כל הזמן חושב איך אני מביא יותר ערך ללקוחות שלי, איך אני מרחיב את סל המוצרים, איך אני משפר את מצבם. בכלל, הגישה היא כמה שיותר, וזה חלק מהתהליך. זאת אומרת, אם נסתכל בעוד כמה שנים, אז אני סופרמרקט יותר גדול מביטוח. אם זה ייעוץ משכנתאות, ואם זה נושא של החזרי מס, ואם זה נושא של כל תחומי הביטוח, גם אלמנטרי וגם חיים וגם חסכונות וגם השקעות אלטרנטיביות, וגם כל עולם ההלוואות, כרטיסי אשראי אולי אפילו בהמשך יהיה. אני, אופם, התחום הזה הוא תחום מתפתח.
מאוד דינמי.
מאוד, מאוד, מאוד. ובסופו של דבר, כאילו, אם אתה נכנס למישהו הביתה, הוא מצפה שתביא לו one-stop shop. הוא לא רוצה להתעסק בזה. אין לו כוח. הוא רוצה מישהו שהוא סומך עליו. וואנס אתה מישהו הזה, אז כן, אין סיבה שלא נעזור ליותר אנשים. ואז אפשר גם, ככל שאתה עוזר ליותר אנשים, אתה יכול להרוויח פחות כסף, אבל מיותר אנשים. אתה לא צריך להרוויח הרבה, כי אם יש לך רק לקוח אחד, אתה חייב להרוויח ממנו המון כסף, כי
כן,
זה
כן.
צריך להספיק, אבל אם יש לך אלפים, מספיק שכל אחד ייתן כמה שקלים, ואתה, כולם מרוצים.
כן.
אז זה הגישה.
אם הייתי מחזירה אותך עכשיו, ככה, זה 20 שנה אחורה, 25 שנה אחורה, והיית יכול ללחוש לדרור בין ה-25-6, משהו, משפט אחד באוזן ולהיעלם. מה היית אומר לו?
תקנה את כל הבניינים שאתה יכול. ומניות של אפל.
רק כסף יש לך בראש. נו, באמת.
אני חושב שבסופו של דבר זה להעיז. בסדר, המפתח הוא באמת לא לפחד. פוץ למים, שחייה, אתה שחיין טוב, יהיה בסדר, תסתדר. יש לך סביבך מספיק עזרה, גם אם תצטרך, אם זה מקצועית, אם זה...
להיעזר.
בוודאי.
כן, כמה אנחנו, יש לנו, כאילו, אנשים יש להם הרבה פחד מלהיעזר.
כי להיעזר נתפס כחולשה. אבל אם אתה נעזר, כי מחר מישהו יבקש ממך עזרה, אז מה, לא תעזור? מה, לעזור למישהו אחר קל לך ובקש עזרה, לא?
כן, זה אותו מטבע. מאוד מתחבר לי לקבוצת נטוורקינג שאנחנו שנינו חברים ושהקמנו ביחד, שאני חושבת שאני לומדת ממך את זה, שכאילו יש משהו ברשת של אנשים שנמצאים ביחד למען מטרה. אגב, באיירון מן אתם קבוצה או שזה כל אחד לעצמו?
לא, באיירון מן אני כל אחד לעצמו, אבל כל האימונים, שזה הקושי האמיתי, בדרך כלל עושים את זה עם מאוד מאוד חברים.
כאילו אתה שחקן צוות, כמה שבעבודה שלך אתה בן אדם, אתה שחקן קבוצתי.
גם בעבודה שלי אני שחקן צוות, אני עובד עם 5 חברות ביטוח, 3 בתי השקעות, יש לי עשרות אנשים שאני באינטראקציה איתם, אם לא מאות, אני מדבר על ספקים כביכול, לא לקוחות. זה ביזנס.
אתה נמצא בתוך רשת של חיבורים וקשרים כל הזמן.
שבסופו של דבר זה קשרים. עכשיו, אני כל כך הרבה זמן בענף, שחבר'ה שהתחלתי איתם את הדרך, והם התפתחו בחברות הביטוח, הם כבר בתפקידים בכירים של סמנכלים וכאלה. אז אני צריך עזרה, אפשר גם לפנות אליהם, אבל זה בסופו של דבר עסק של קשרים. כמו כל דבר.
כן.
כל דבר הוא בסופו של דבר זה מערכות יחסים. ואם אתה יודע לייצר מהמערכות היחסים האלה באמת win-win לצורך העניין, או מצב שכולם מרוצים, שפעם אתה עוזר ופעם אתה נעזר. קבוצת נטוורקינג, זה הסיפור. שפעם אתה זה שנותן כתף כי מישהו צריך עזרה, או הפניה, או מה שזה לא יהיה, ומחרת יכול להיות שזה הפוך.
כן.
או מילה טובה, או חיבוק, או לא משנה מה, זה כאילו... כן.
אז טוב, אני אגיד לך, קודם כל תודה על שיחה מרתקת. אני אאחל לך בהצלחה באיירון מן. ושתמשיך ליהנות, כאילו אני בעיקר רואה עליך את השקט ואת הרוגע, למרות שאני יודעת שאתה באמצע יום מוטרף ובתקופה מאוד אינטנסיבית, אתה יש לך איזה סנטר כזה, איזה שקט כזה שתמשיך לשמור עליו ולטפח אותו. אני חושבת שזה בשבילי גם דרור, אני חושבת שזה בשביל הרבה אנשים שגם מתקשרים אליך, כאילו יש בך איזה משהו רגוע ושקט, לא משנה מה, איזה שקט בבפנים, אז תשמור עליו ותמשיך לטפח אותו.
תודה רבה.
ותודה על הזמן.
היה כיף להתארח. מה באמת? וכן, החוכמה היא באמת לשמור על פוקוס, גם שיהיה קצת יותר מאתגר, אז להרים את הרמה, מה שנקרא. ושיהיה שנה טובה.
יאללה, שנה טובה.